נמשיך פרק ט', אנחנו בדף מ'. על מעלת התורה הגענו לעמודה השמאלית בשורה החמישית, וריש לקיש סבר. המהר"ל בעצם חוזר להסביר את המאמר שמופיע במסכת מנחות, שכבר התחיל בעמוד הקודם, ששם אמרו, אולי נקרא את זה עוד פעם, את הגמרא, כדי להיזכר, שם בסוף העמוד, ועל החיבור הזה שיש לאדם על ידי התורה, ביארו עוד שהוא הדבקות הגמור שיש לאדם בו יתברך. לכך אמרו בפרק בתרא דמנחות, שיר המעלות, הנה ברכו את השם כל עבדי השם העומדים בבית השם בלילות. אמר רבי יוחנן, אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילות, מעלה עליהם הכתוב כאילו עוסקים בעבודה. לעולם זאת על ישראל. אמר רב גידל, אמר רב, מזבח בנוי ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב קורבן. ורבי יוחנן אמר, אלו תלמידי חכמים העוסקים בהלכות עבודה, מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיהם. כאן מגיעה הגמרא שלנו, כלומר הפסקה שהמהר"ל רוצה בעצם להסביר. אמר ריש לקיש, מהי דכתיב זאת התורה לעולה למנחה וכו', כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה ומנחה. זאת אומרת, רואים שריש לקיש הוסיף משהו על רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר שתלמידי חכמים עוסקים בתורה בלילות, מעלה עליהם הכתוב כאילו עוסקים בעבודה. בא ריש לקיש ואומר, לא רק כאילו עוסקים בעבודה, זאת התורה לעולה למנחה. עכשיו בואו נעבור לביאור המהר"ל בעמודה השמאלית שורה חמישית. וריש לקיש סבר כי העוסק בתורה כאילו הקריב עולה. ולא תאמר כאילו עוסק בעבודה, אבל אינו הקרבת גוף הקורבן. אבל מי שעוסק בתורה, דבר זה נחשב הקרבת קורבן, כי אין לך התקרבות יותר אל השם יתברך, כמו שהיא התורה, ולכך נחשב כאשר עוסק בתורה כאילו הקריב קורבן. מה ריש לקיש בא להוסיף על רבי יוחנן בעצם? הרי אמרו כבר שמי שעוסק בתורה כאילו עוסק בעבודה. אז מה הוא בא להוסיף? אז אומר המהר"ל שהוא בא להוסיף שקרבת האדם לשם על ידי תורה זה לא כאילו עוסק בעבודה באופן כללי. זאת אומרת, בסדר, יש מי שעוסק בעבודה ויש מי שעוסק בתורה, תדע לך שזה שקול. בסדר? לפעמים אתה מתלבט, אולי אני הייתי יכול לעשות דבר יותר חשוב. לא, אם אתה עוסק בתורה כאילו אתה עכשיו עוסק בעבודה בבית המקדש. בריש לקיש אומר, לא, זה יותר מזה, זה לא רק שזה שקול, זה נותן לך קרבה גמורה אל השם, כמו שלזה נועד הקורבן. הקרבת קורבן זה מעשה שבפועל מקרב את האדם אל השם. זה מעשה של התקרבות. הקורבן מלשון קרבה זה מעשה של התקרבות. זה לא שזה שקול. כשאתה מקריב קורבן, אתה עושה מעשה של התקרבות אל השם. מי שעוסק בתורה, הוא עכשיו בפועל פועל להתקרב אל השם. למרות שהוא לא עושה מעשה, בקורבן יש מעשה. מי שמביא קורבן צריך להביא את הבהמה, לסמוך את ידיו על ראש הקורבן. צריך בעצם להיות נוכח בזמן הקרבת הקורבן וכולי, וגם צריך להוציא ממון כדי לקנות את אותו קורבן, את הבהמה. זאת אומרת, הוא עשה מעשה של התקרבות, נכון? והוא ירגיש את זה. מי שמביא קורבן מרגיש קרבת אלוקים. אז יכולת לעכשיו, בסדר, בסדר, כאילו עוסק בעבודה, שקול. אבל לא שזה ממש עושה אותך בפועל עכשיו קרוב אל השם. בריש לקיש אומר, לא, לא, לא. זה עושה אותך בפועל קרוב אל השם. כאילו אתה מקריב את הקורבן עצמו. זה תוספת ריש לקיש. בא אחרי ריש לקיש רבה. אמר רבה, ממשיך, הוא חוזר בעצם לברש את כל הגמרא עכשיו. אמר רבה, אי לעולה, עולה ומנחה מבעילה. כלומר, למה כתוב בפסוק, זאת התורה לעולה למנחה? זאת התורה, כן, היה צריך לפי ההסבר של רש"י הקיש, זאת התורה עולה. כלומר, מי שעוסק בתורה כאילו היא עולה, כאילו היא מנחה. למה? לה עולה, לה מנחה. אמר, אלא אמר רבה, כל העוסק בתורה אינו צריך. לא עולה ומנחה. ולא חטאת ואשם. זאת אומרת ככה. לפי רבה, אני מבין שמי שלומד תורה, מי שעוסק בתורה, טוב, זה בעצם כמו אדם שמקריב קורבן. אבל זה לא אומר שאין מקום להקריב קורבן. אלא, אתה עוסק בתורה, אתה לומד תורה? טוב, אז עכשיו, אם היית מביא בהמה ומקריב אותה לעולה או למנחה, היית משיג את אותה תוצאה, נכון? אז עוד אומרת, כל הכבוד שאתה עוסק בתורה, יש אחר שעוסק בעולה, ועוסק במנחה, בכל זאת, זה נותן מעשה של קרבת אלוקים. בא רבה ואומר, לא, מי שעוסק בתורה, הוא לא צריך את זה. הוא לא צריך את מה שהשני צריך. זאת אומרת, זה לא שזה שקול, יש לו יתרון. מי שלא עוסק בתורה, הוא צריך את העולה, את המנחה, את החטאת ואת האשם. מי שעוסק בתורה, את זה הוא לא צריך. זאת אומרת, הוא לא נדרש, הוא לא נצרך למעשה של התקרבות, כיוון שהוא שייך אל השם מראש, למה שהוא מסביר. ורב הסבר כי העוסק בתורה אין צריך, לא עולה ולא קורבן. מפני כי הקורבן, עכשיו הוא מסביר למה. מפני כי הקורבן אינו רק אלא לקרב את האדם אל השם יתברך, אחר שהוא רחוק. ואילו העוסק בתורה הוא עם השם יתברך, מבלי עשרה, ואינו צריך קירוב כלל, רק שהוא עם השם יתברך תמיד. ואם אמר כאילו הקריב עולה, היה משמע כמו עולה, שהיא לשעה בלבד. ואם כן, התורה אינה גם כן רק לשעה בלבד. וזה שאמר שאינו צריך לעולה, כי העוסק בתורה הוא תמיד עם השם יתברך, מבלי עשרה, ודבר זה מבואר. עכשיו, מה מסביר המהר"ל לעומק? אומר המהר"ל ככה, קורבן, זה מלשון להתקרב. הסימן שהיית רחוק. מי צריך להתקרב? מי שלא היה קרוב. מי שקרוב לא צריך להתקרב. לכן, במושג של קורבן, מונחת ההבנה שיש דבר שגורם לאדם להתרחק מהשם. בא קורבן, פועל לקרב אותו חזרה. עכשיו, ברור שאם מדובר בקורבנות שהם באים בגלל חטא, אז זה פשוט. כי החטא הרחיק את האדם מישם, הרחיק את האדם מישם. כגון קורבן חטאת וקורבן אשם, וגם יש מצבים שבהם אדם צריך להביא גם קורבן עולה, ולפעמים גם קורבן מנחה. מנחת, למשל, אישה סוטה. דוגמה, יש גם שם. זאת אומרת, בכל הקורבנות בעצם יש הנחה שהתרחקת, אז ניתן לך דרך להתקרב חזרה. אומר המהר"ל, אבל למה אדם שעוסק בתורה הוא לא צריך את הקורבנות? כי מי שעוסק בתורה הוא אף פעם לא יתרחק. מכוח התורה אדם אף פעם לא מתרחק מהשם. הוא תמיד עם השם. הוא תמיד בבחינת והגית בו יומם ולילה. והגית בו זה במי?
בתורה,
נכון? אז למה כתוב והגית בו? אז הפשט זה בספר תורה. אבל לכאורה, זה באמת כמו שאמר ידידיה, היה צריך להיות כתוב והגית בה. אלא בו זה בשם. כשאתה לומד תורה, אתה כל הזמן הוגה בשם. אתה כל הזמן קשור אליו. אתה מחובר אליו. אתה שייך לו. אתה מקצד שאתה עוסק בחוכמת השם, כן? זה צריך, אחרי תפילה, צריך ללכת 400 לפני שאדם יעסוק בדברים אחרים, כי הוא עדיין בעצם ממשיך להיות שייך לזה. זאת אומרת, אנחנו, כן, זה פעם הסברתי גם שבגלל זה מברכים ברכת התורה רק פעם ביום. אדם קם בבוקר, אומר ברכת התורה. מה זה? והרי בינתיים הוא עשה המון דברים באמצע. הוא הלך לאכול, הלך לישון. אז למה הוא לא חוזר לברך? זה כמו כל דבר, אם אתה מסיח את הדעת, אתה חייב לחזור ולברך. אז למה אתה אומר ברכת התורה עד פעם ביום, למרות כל מה שאתה עוסק באמצע? אולי הלכת לשוק. עשית המון דברים, נסעת. הסחת את דעתך. אז למה אתה מברר רק פעם אחת? לא. גם בזמן שאתה לכאורה לא עוסק בפועל בלימוד, אבל מצד הנפש אתה קשור לזה. אין איסך הדעת. לכן לא צריך לחזור ולברר. זה דבר עצום. שאין צורך לחזור ולברך על התורה במשך היום. רק הלילה מהווה הפסק, ואדם, אחרי שעובר עליו לילה, צריך לחזור ולברר ברכת התורה. זאת אומרת, בקיצור, יש פה יסוד. אנחנו כל הזמן בהגית בו יומם ולילה. זאת אומרת, אני אף פעם לא מתרחק מהשם על ידי תורה. זה היתרון של מי שעוסק בתורה. הוא כל הזמן בקרבת אלוקים. לכן, אומר רבה, שהוא בכלל לא צריך קורבן. קורבן זה שיטה להתקרב אל השם כשהתרחקת. לא התרחקתי. אדם שעוסק בתורה, הוא לא יתרחק. תלמידי חכמים, הם כל הזמן עסוקים בזה, זה כל הזמן מעסיק אותם, את ליבם, את עניינם, את מוחם, את נפשם. ולכן אומר המהר"ל, ואינו צריך קירוב קל, ואינו צריך קירוב כלל, רק שהוא עם השם מדבר תמיד, כן? ולכן הוא מוסיף על מי שקדם לו. ואם המח כאילו הקריב עולה, היה משמע כמו עולה שהיא לשעה בלבד. מה זאת אומרת? עכשיו יש עוד יתרון. אם היה אומר כאילו הקריב עולה, רק העולה זה קורבן שנותן לאדם קרבת אלוקים זמנית. עובדה שאחרי זמן מה אתה חוזר מקריב קורבן. הקרבנו עולה, עולת הבוקר, ואנחנו חוזרים להקריב עולה בין הארבעים, קורבן התמיד. אז למה אתה עוד פעם קורבן? הקרבת בבוקר. כן, בינתיים, בסדר, עבר זמן. צריך עוד פעם לקרב את האדם, את העם. בבוקר כולם קמים, עולת הבוקר. נכון? זה קורבן התמיד. בסדר, עבר כל היום, עכשיו אנחנו לקראת סוף היום. עוד פעם צריך לקרב, כי במשך היום כולם היו עסוקים בכל כך הרבה דברים שהרחיק אותם מהשם. אז בסוף היום עוד פעם מקרבים את הכל אל השם. זאת אומרת, אתה רואה שהקורבן פועל פעולה זמנית, וההוכחה עבר זמנו, בטל קורבנו. לא, נגמר. זה כבר לא פועל. תגיד, לא הקרבתי קורבן פסח, לא נורא, אני אקריב אחר. לא, זהו, גמרנו. זה פועל זמנית. אבל התורה אין לה יום, אין לה לילה, אין לה זמן, אין לה חול, אין לה שבת, אין לה חג, אין. זאת אומרת, פעולת התורה היא לא זמנית, היא לא ארעית, היא קבועה, היא תמידית. לכן רב המוסיף שמדרגת התורה זה יותר ממדרגת הקורבן. זה מה שהוא רוצה להגיד. הוא אינו צריך. זה מה שאינו צריך. אלא אמר רב הכל העוסק בתורה, אינו צריך, לא עולה ומנחה ולא חטאת ואשם, כי הם פועלים פעולה זמנית, אבל התורה פועלת פעולה קבועה. ולכן הוא אף פעם לא מתרחק מהשם ולא מתנתק מהשם. והוא כל הזמן שייך אל השם. לכן לא צריך את, את העבודות הזמניות האלה לעשות קרבת אלוקים. אז למה בכל זאת כן מקריבים? כי אף אחד לא שלם בזה. אבל תפילות כנגד קורבנות, ורבי שמעון בר יוחאי, תורתו אומנותו, והוא פטור מתפילה. ככה כתוב. פטור מתפילה. זאת אומרת, לא צריך להתפלל? לא. לא. הוא לא צריך קורבנות. הוא לא צריך זמנים של תפילה להתקרב אל השם. מי שנמצא במדרגה של רבי שמעון בר יוחאי, שתורתו אומנותו באמת, לא איזה טופס שכותבים, באמת, מי שנמצא במדרגה הזאת, הוא לא צריך. לא צריך את ההתקרבות הזאת של תפילה. הוא כל הזמן שם. כל הזמן עם השם. כן? באופן מסוים, כן. נבואה זה פגישה עם השם, אבל היא זמנית. נכון? חוץ ממשה רבינו. כן.
אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אבסולוטי, והאדם לא יכול להתקרב לאינסוף. לא משנה מה הוא יעשה ומה הוא יפעל, הוא לא יכול להתקרב. מה שכן, ניתן לנו האפשרות לעשות פעולות שהקדוש ברוך הוא גילה לנו, שהוא עצמו יתקרב אלינו. אז אנחנו הוא מתקרב
מי
אלינו.
הוא מי יתקרב אלינו?
הוא מתקרב לאדם. הקדוש ברוך הוא מגלה שכינתו.
מה זה? תסביר את המושג הזה. הקדוש ברוך הוא מתקרב אל האדם. כן. אם אתה אומר, הקדוש ברוך הוא מתקרב אל האדם, מה זה אומר מבחינתו של הקדוש ברוך הוא? לא מבחינת האדם עכשיו. אני שואל מבחינתו של הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר להגיד את הביטוי הקדוש ברוך הוא מתקרב אל האדם?
זה מבחינתו, אותו אדם, אותו עדה, אותו קהל, לא משנה. עשו את רצונו, והלכו בדרכיו, וזה מה שמחבר אותם איתו. אבל הוא זה שמתקרב, האדם עצמו יכול להתקרב לאינסוף.
לא. לפי מה שאתה אומר, שהאדם עשה את עצמו ראוי לקרבת אלוקים, זה האדם מתקרב אל השם, לא השם מתקרב אל האדם. זה מאוד קשה להגיד את הביטוי השם מתקרב אל האדם. כי להגיד את הביטוי השם מתקרב אל האדם, זה אומר שהמדרגה האלוקית צריכה חס ושלום להצטנצם לפי מידת האדם.
אז מה זה? הסתלקה שכינה ויש שכינה, אין שכינה.
אתה. זה מצידנו. זה מצידנו, זה לא מצידו. אני השם לא שניתי. זה פסוק מפורש. אין שום שינוי מצידו. השם לא... להגיד שהקדוש ברוך הוא יתקרב אל האדם, זאת אומרת, טוב, תשמע, אני יושב במקום גבוה, ושם אתה לא יכול לטפס, אז אני ארד ככה שתהיה בהישג יד. ומשה עלה אל האלוהים. וירד השם על הר סיני, ככה כתוב, וירד השם על הר סיני. זאת אומרת שעכשיו המפגש אפשרי. מצד מה? מצד כל ההכנות של העם. הקדוש ברוך הוא ציווה את משה שהעם יכין את עצמו להתגלות הזאת. אבל זה לא שאצל הקדוש ברוך הוא יש איזה שינוי. אצל הקדוש ברוך הוא אין שינוי. הקדוש ברוך הוא מאפשר. מה שאתה יכול להגיד זה ככה, שהקדוש ברוך הוא מאפשר לאדם להתקרב אליו. איך הוא מאפשר? הוא מאפשר בהרבה דברים. הוא מאפשר בענווה. זאת אומרת, בגילוי של רצון ובגילוי של נוכחות שהיא נסבלת במדרגת האדם. אבל זה לא שאצל הקדוש ברוך הוא, טוב, אני יושב למעלה מאוד גבוה, אני ארד אליך שתוכל להיות כאן. זאת אומרת, מצד, כל הדברים האלה שמוזכרים כאן זה מצד האדם. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כלים שמאפשרים לנו לטפס. סיני גמטריה סולם. זאת אומרת, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיים. בואו אליי. לא, לא, לא יכולים לטפס לשם. אז אומר הקדוש ברוך הוא, ואם אני אזרוק לכם סולם, אתם תוכלו לעלות אליי. בואו אני אתן לכם סולם. כל הדרכה שיש בתורה, זה הסולם הזה. זה הסולם שהקדוש ברוך הוא מושיט לאדם, כדי שהאדם יטפס אליו. זה המטרה של כל התורה. התארות לקראת קדושה. כן.
ברכת
התורה,
יש
פוסקים שאומרים
שאם
יש
שם גם בצהריים, אז אתה כן צריך
לברך עוד פעם להלכה.
מה?
מה להלכה?
שזה
לא סקרנו? לא. בהלכה, אתה מכיר מישהו שקם מהשנה צהריים וברך ברכת התורה?
לא.
יש דעות כאלה, אבל לא נפסק להלכה. כי יש באמת מחשבה שאולי עד כדי כך, כן? אמנם בגלל זה כתוב שאדם לא רצוי ולא ראוי שישן שינה ארוכה ביום. שינה צהריים מוציאה את האדם מן העולם. מה זה? שאדם ישן באמצע היום כמו בלילה. השינה ביום לא צריכה להיות כמו באמצע לילה. לא מצד האורך ולא מצד העומק. כן? כי אז באמת יש פוסקים שחוששים שמה השינה כזאת ארוכה ועמוקה היא גורמת להיסח הדעת, ואז אתה נכנס בשאלה, בספק, אם אתה צריך לחזור ולברך. אבל ההלכה לא פוסקים שאדם יחזור ויברך. סוף סוף, אוחזים בזה שהאדם לא מתנתק לגמרי. כי השינה ביום היא לא... זה, היום לא ניתן לשינה, ניתן למנוחה. זה בסדר, זה ראוי שאדם ינוח קצת באמצע היום, זה נותן לו כוחות להמשיך את החלק השני של היום. כל זה טוב, בסדר, יפה, מה אתה רוצה? אבל מצד שני, ברור, אין יסח גמור, אין יסח הדעת גמור. אם היה יסח הדעת גמור, אז הרבה מהם לחזור ולברך. שבא הדעה השלישית לרבי יצחק, כן? בעמודה ימנית זה מופיע בשורה החמישית. אמר רבי יצחק, מה ידכתיב? זאת תורת החטאת, זאת תורת האשם. כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. וכל העוסק בתורת אשם, כאילו הקריב אשם. עד כאן. אז מה הוסיף רבי יצחק? רבי יצחק סבר, העוסק בתורת עולה, כאילו הקריב קולה. עולה, כאילו הקריב עולה, וכל העוסק בתורת חטאת וכן כולם, הוא פירוזה כי העולה הוא קורבן מיוחד, ובוודאי הקורבן שהוא מיוחד מורה על קירוב מיוחד, ועל זה אמר, כאשר עוסק בהלכות קורבן מיוחד, יש לו אותו קירוב שהוא מיוחד גם כן. אז אני יכול להגיד ככה, טוב, בסדר, הבנתי. מי שעוסק בתורה, הוא לא צריך קורבן. בסדר. אבל יש בקורבן יתרון מיוחד. למה פעם אדם צריך להקריב עולה, ופעם הוא צריך להקריב חטאת, ופעם הוא צריך להקריב אשם, ופעם הוא צריך להקריב מנחה, ופעם בהמה כזאת, ופעם בהמה כזאת, ופעם זריקת דמים כזאת, ופעם זריקת דמים כזאת? כי האדם צריך להתקרב אל השם בהרבה דרכים. יש כל פעם צד ייחודי שצריך לקרב אותו אל השם. צד ייחודי באדם. פעם צריך לקרב את האדם מצד שכלו. פעם צריך לקרב את האדם מצד דמיונו. פעם צריך לקרב את האדם מצד הרגש. פעם צריך לקרב את האדם, קורבן, יש גם עניין של קורבן עם אכילה, קורבן בלי אכילה. עולה בלי אכילה. חטאת ואשם, אכילת כהן. מנחה, אכילה לכולם. גם למזבח, גם לכהנים, גם לאדם. כל זה, זה גורם לצדדים מיוחדים של קרבת אלוקים. פעם אתה צריך להתקרב אל השם על ידי שאתה צם, ופעם אתה צריך להתקרב אל השם על ידי שאתה אוכל. כן, ככה זה. פעם בצום, פעם בסעודה. זאת אומרת, כדי לחסות את כל הצדדים שבמציאות האדם ולקרב את כולם אל השם, חייבים הרבה צדדים. אז אתה אומר, אלה, אדם שלומד תורה הוא לא צריך קורבן, אבל הוא מפסיד את קרבת אלוקים הייחודית שיש בכל קורבן וקורבן. בא רבי יצחק אומר, לא! זאת תורת החטאת, זאת תורת האשם, כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב קורבן, כאילו הקריב חטאת. זאת אומרת, אל תחשוב שבזה שאתה עוסק בתורה במקום לעסוק בקורבן, אתה מפסיד משהו מן הצדדים המיוחדים של קרבת אלוקים שיש בכל קורבן וקורבן. זה ברוך שכל קורבן נתן לאדם ממד מיוחד. גם העבודה בכלל בבית המקדש הייתה מאוד מגוונת. פעם קורבן, פעם קטורת, פעם ניסוך היין, פעם ניסוך המים, פעם הדלקת הנרות במנורה, פעם לחם הפנים, נו מה, כן, כי ככה, זה החיים, החיים הם מאוד עשירים, החיים הם מאוד מגוונים, וכדי לקרב את הכל, גם בפרט וגם בכלל, אל השם, צריך הרבה צדדים של עבודה, צריך הרבה סוגים של עבודה. פעם מעשה, פעם מחשבה, פעם דיבור, פעם צריך הרבה צדדים. היית חושב, תורה זה חד גוני. אתה כל הזמן לומד, אין פה גוונים. לא נכון. חידוש של רבי יצחק, בלימוד תורה כל הגוונים. כל הצדדים של קרבת אלוקים. הכל נמצא. זה חידוש עצום. שלמרות שאתה לומד תורה, אתה תמצא בתורה את כל הצדדים של קרבת אלוקים. גם הצדדים המעשיים, גם הצדדים העיוניים. גם הצדדים שעוסקים בצד הנפשי שבאדם, גם בצד המעשי שבאדם. ואומר המהר"ל על כל הדעות האלה שהובאו כאן, רבי יוחנן, ריש לקיש, רבה, רבי יצחק, זה שיטתו של המהר"ל, כדאי להכיר אותה וללמוד אותה, ואין בין החכמים האלו מחלוקת. זה ידוע וזה מפורסם שהמהר"ל לא ראה בדעות השונות שבין החכמים מחלוקת. כלומר שאחד בא לשלול את דעתו של השני. רק כל אחד מוסיף. ממד בהבנה מהי ערכה של תורה, ומכל מקום לדברי הכל, התורה שנתן השם יתברך לאדם, על ידה הקירוב והדבקות הגמור אל השם יתברך, כי התורה היא שכלית, ועל ידי התורה סילוק הגופני. כלומר, אדם מתעלה מעל מדרגתו הטבעית, החומרית, הגשמית, ויש לו דבקות עם השם יתברך. והחכמים האלה בעצם באו לברר איך על ידי התורה אדם קונה את כל המדרגות של קרבת אלוקים. הכל. טוב, שואלים פה שאלה שקשורה לנשים. האם דין שנת הצהריים העמוקה גם על נשים? כי הרי נשים אין חיוב בלימוד תורה. אז קודם כל, נשים כן מברכות ברכת התורה. נשים חייבות בברכת התורה. מה? קמות בבוקר, אומרות ברכת התורה. זאת אומרת שנשים ודאי חייבות בלימוד תורה. לא באותו לימוד. לא בדיוק באותם המקצועות, לא באותה שיטה, אבל הן חייבות. והשאלה אם שנת הצהריים היא נחשבת אצלן יותר יסח הדעת מאשר אצל איש, לא. עד רבה, לכאורה זה פחות נחשב, כי אצל האיש יכולת לחשוב שמכיוון שהוא מצווה בהגית בו יומם ולילה, כל הפסקה היא תחשב כיסח הדעת. לעומת זה אישה יכולה ללמוד תורה לפרקים ועדיין נקרא שהיא ממשיכה לעסוק בלימוד. מראש לוקחים בחשבון שאישה לא יכולה לעסוק בתורה באותה אינטנסיביות שאיש יכול וצריך לעסוק בתורה. אז אצלה אדרבה, זה פחות יסח הדעת מאשר אצל האיש. אתם מבינים את זה? לכן גם אצלה שנת צהריים, אם היא נדרשת, לפעמים ניקח אימא שמסכנה הייתה צריכה לקום כל שעתיים בלילה. אני פעם שמעתי על אימא שכמה היה תינוק שהיה מתעורך כל 20 דקות. כל 20 דקות תינוק מתעורך. תראו לעצמכם איזה מלילה זה. נו, אישה כזאת, צדקת כזאת, שצריכה לקום כל 20 דקות בשביל לטפל בתינוק שלה, אז איך, מה קורה איתה ביום? יכול להיות שזה בדיוק הזמן שהיא הולכת לנוע. אין ברירה, זה לא נחשב להיסח הדעת. לכן הדין הזה, זה באמת דין חידוש מאוד גדול, שבהלכה, עם כל זה שלפעמים נחים ביום ואין ברירה, וצריכים לנוע ביום, אין זה נחשב להפסק, ולהיסח הדעת, ועל סמך הברכה שאדם ברר בבוקר, הוא יוצא ידי חובה על הלימוד שיש לו במשך כל היום כולו. כן? ולפעמים זה באמת מאוד מועיל הדבר הזה שאדם נח באמצע הצהריים. במקום שהוא ירדם, חצי יום הוא ירדם, כי הוא לא הלך לנוח בצהריים, אז זה נקרא זה ביטולה, זה קיומה. כן, זה ידוע. פעם סיפרתי את הסיפור הזה, שהיה מישהו שבישיבה, שהוא היה כל הזמן חולה, בהתחלת הלימוד שלו בישיבה, הוא כל הזמן חולה. לא ידעו מה לעשות. בסוף אמרו לו, לך לדבר עם רב ציודה, זיכרונו לברכה. הוא דיבר איתו. שאל אותו שאלה ראשונה, אמר, תנח בצהריים? לא, ביטול תורה. לנוח בצהריים? ביטול תורה. אז אומר, אתה מיד עכשיו תלך לנוח כל יום בצהריים, חצי שעה, מאז הוא הפסיק להיות חולה. זהו, נגמר הסיפור. זה ביטולה, זה קיומה. לפעמים אדם כאילו הוא גיבור גדול, לא הולך לנוח, וכל השיעורים הוא רדום ונחדם ומתנמנם, ובקושי מחזיק מעמד, והוא עושה כאילו שהוא ער והוא לא ער, לא מבין מה שדברים, חצי שיעור הוא חולם, אז מה הוא אילו חכם מתקנתם? כאילו להתבטל בתורה, יש מצב כזה שכאילו לא מתבטלים בתורה, ומתבטלים בתורה הרבה יותר מאשר אם בן אדם היה בצורה מסודרת הולך לנוח. וזה לא נחשב להיסח הדעת, כי על דעת זה הוא הולך לנוח. הוא הולך לנוח על דעת זה שיהיה לו כוח להמשיך ללמוד. אז זה לא היסח הדעת. זה אדרבה, גם השינה הזאת היא הופכת להיות חלק מן הלימוד. כי על דעת זה הוא הולך לנוח, שיהיה לו כוח. שבוע טוב.